היי, איזה כיף שהצטרפת אליי לפודקאסט אחת שמודעת. אני רונה מרים, מנחה של שלוש שיטות מודעות לפוריות, ובפודקאסט אני אעסוק בנושאים שקשורים למודעות לפוריות, אבל לא רק, גם נושאים כמו תזונה, איזון הורמונלי, פמיניזם, בעצם כל מה שנושק למודעות לפוריות. ומי היא האחת שמודעת? את, כולנו. אז ברוכה הבאה ואני מקווה שתהני. ביי! ברוכה הבאה לפרק נוסף של אחת שמודעת. בפרק הזה אני רוצה לדבר על למה בעצם רופאים לא תומכים בנו שאנחנו לומדות ומשתמשות במודעות לפוריות. אז קודם כל, לפני שאני מתחילה עם הפרק, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. מודעות לפוריות, ואני חושבת שכבר אמרתי את זה בעבר, מודעות לפוריות היא לא שיטה למניעת הריון. מודעות לפוריות היא שיטה מעולה, לדעת מתי את פוריה ומתי את לא פוריה במהלך המחזור. אנחנו עוקבות אחרי סימני הפוריות שהגוף שלנו נותן לנו, וכל יום אנחנו יודעות האם אנחנו פוריות היום או לא, ובהתאם למה שאנחנו מבינות על הגוף שלנו, ובהתאם לכוונות שלנו, אם להיכנס להיריון, לא להיכנס להיריון, אנחנו פועלות. אם אני יודעת שהיום, למשל, ראיתי שנוזלי צוואר הרחם שלי הם פוריים, הם נוזלי C, אז אני יודעת שהיום אני פוריה. ואם אני לא רוצה להיכנס להיריון, אני צריכה לבדוק איזה אסטרטגיה, איזה טקטיקה תתאים לי ביותר. אולי לא לקיים יחסים, אולי כן לקיים אבל לא פין בתוך נרתיק, אולי כן פין בתוך נרתיק אבל עם קונדום ומשגל נסוג תמיד שניים בו זמנית, או דיאפרגמה וקוטל זרע, או לעשות, כאילו כל אחת והדרך שלה. אבל, ואז אנחנו צריכות לדעת שאמצעי המניעה, או היעילות של, יותר נכון להגיד, של אותו אמצעי מניעה זה של מה שאני משתמשת, ולא של השיטה. לא מזמן שאלתי באחת הקבוצות בפייסבוק מה אמרה רופאת נשים או רופא נשים שלך כשהם שמעו שאת עובדת עם מודעות לפוריות. ואני הולכת להקריא לכם מתוך רשימה מה היו התגובות. אחת התגובות הייתה שהוא רשם לפרינטל, שזה בעצם מולטי ויטמין לנשים שרוצות להיכנס להיריון, כי לא הסכמתי לקחת גלולות או לשים את כן. כלומר, בעצם התחושה הייתה שאוקיי, את לא רוצה גלולות ואת לא רוצה את כן, את כנראה מאוד מהר תיכנסי להיריון, עדיף שכבר תקחי את הוויטמינים לתמוך כאילו בגוף שלך שיוכל לקבל את ההיריון. אז רופא אחר אמר לה תוך גלגול עיניים שווסת מתחילה 13.5 ימים בדיוק אחרי ביוץ. ואם השיטה שלה מראה אחרת, אז זו הוכחה שזה שטויות. ואני פה רוצה לשאול, לשיטתו, איך היא אמורה לדעת מתי הביוץ, וממתי מתחילים באמת לספור את ה-13.5 ימים. לא, כי זה נשמע לא שטויות. אחרת אמרה שזה דווקא היה בסדר, לא התלהבות יתרה ולא בורות בנושא, שזה מבחינתי וואו גדול. בפגישה אחרי הלידה, כשהיא שאלה על אמצעי מניעה ואמרתי לה, אז היא אמרה, אז את בלי אמצעי מניעה. עכשיו, תיאורטית תכלס, זה אולי יכול להיות נכון, אבל למה לא לסמוך על האישה שהיא יודעת לזהות מתי פוריה, למשל? אחרת אמרה, היא אמרה חבל כי ייכנס להיריון, אין אופציה אחרת לגלולות. אחר זה חוסר אמונה בשיטה וביכולות שלה למנוע הריון או לזהות ביוץ. מישהו אחר אמר שטויות, הוא לא שמע על זה בחיים. לעומת זאת הייתה מישהי שאמרה שהרופא פריון שלה בעצם הסכים לה לא לקחת את הגלולות לפני סבב שאיבת הביציות, כי היא התעקשה על זה שהיא מכירה את הגוף שלה ויודעת, ויודעת שהיא לא הולכת לבייץ כל כך מהר, שזה מהמם וזה בעיניי מדהים. מישהו אחר אמר שזה לא עובד, שזה שיטה של סבתות, אפס פרגון, ושיחה שהייתה נחמדה נסגרה לחלוטין, אחרת פרגנה. אחרת כתבה במחשב, לא משתמשת באמצעי מניעה, ומישהו קרא לזה שנטי בנטי וכולי. אז אנחנו יכולות לראות כאן שהרוב לא ממש, אם הם מכירים, הם לא תומכים בזה, אם הם מכירים, אז הם חושבים שזה איזה ניו אייג' כזה, משהו אלטיראי כזה, וזה נורא מבאס, כי כשאנחנו הולכות לרופא נשים, אנחנו מצפות מהם לתמיכה, אנחנו מצפות מהם שהם ידעו על מה מדובר, אנחנו מצפות מהם באמת שיעזרו לנו, ופה יש דווקא הורדה, הורדה למטה. עכשיו, אני גם חושבת שכל התחושה הזאת שרופאי נשים יודעים טוב יותר מאיתנו, היא בכלל בעייתית. כל התחושה הזאת שהפוריות שלנו היא איזשהו עניין של רופא נשים, היא בעייתית. כי מתי אנחנו בעצם הולכים לרופא? נניח, כואב לי הגרון, אני הולך לרופא אף אוזן גרון, לטפל נניח בגרון שלי. מתי אני הולכת לרופא? כשיש בעיה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו הולכות לרופא נשים כשאין בעיה, שהכל בעצם בסדר. ולכן, מלכתחילה, אנחנו איפשהו חושבות שיש איתה, שהפוריות שלנו, יש איתה בעיה. וזה מתקשר לעוד כמה דברים שתכף אנחנו נדבר עליהם. אז למה בעצם זה ככה? ולפי מה שאני רואה, יש פה כמה בעיות עיקריות. הראשונה היא שבלימודי הרפואה של הרופאים, הם לומדים כמובן אנטומיה ופיזיולוגיה של ההורמונים, ומה ההורמונים עושים, והם לומדים על המחזור, אבל הם גם לומדים מתוך נקודת הנחה, שמחזור הוא 28 יום, והביוץ חל ביום ה-14. אנחנו כבר יודעות שזה לא נכון, אנחנו כבר יודעות שמחזורים תקינים, הם נעים בין 23 יום ל-35 ימים, וביוץ לא בהכרח יחול ביום ה-14. הוא יכול לחול ביום ה-14, אבל לא בהכרח. וזה עדיין לא אומר שהמחזור הזה לא יהיה תקין. יש רופא סלבריטי מפורסם שאני עוקבת אחריו, הוא כל הזמן טוען שאם מישהי מעוניינת לדעת מתי היא מבייצת, כדאי שהיא תספור אחורה מהיום של הווסת 14 יום. ואני שואלת אותך, איך לעזאזל זה בכלל עוזר לי? זה הרי ידע בדיעבד, אז מה עוזר לי לדעת שלפני 14 יום בייצתי? זה דבר אחד. דבר שני, בואי, היום אנחנו גם יודעות שאנחנו מבייצות, שמהביוץ עד שאנחנו נקבל את הווסת, זה בין 11 ל-16 יום. יכול להיות 11, יכול להיות 12, יכול להיות 14, יכול להיות גם 16. אז זה גם לא נכון. אז זה מבאס שאת מגיעה לרופא אנשים והוא לא מעודכן, והרבה פעמים יכול להיות שאת אפילו תהיה יותר מעודכנת ממנו. דבר נוסף זה הם לא מקבלים, הם לומדים לזהות פתולוגיות, הם לומדים לעבוד במצבים אקוטיים. למשל, חס וחלילה, יהיה לי איזושהי תאונת דרכים, אני כמובן אלך לרופא. אבל אם יש לי איזושהי בעיה כרונית, נגיד אפילו סכרת לצורך העניין, אני אנסה לטפל בזה קודם כל עם רופאים אלטרנטיביים, דיקור, מטורופתיה, הומאופתיה, כל הדברים האלה, כי אני לא חושבת שהיום לרפואה המערבית יש יכולת טובה לעבוד ולטפל מהשורש. כי זה מה שהם לומדים, הם לא לומדים לטפל בבעיות מהשורש, הם מצוינים בבעיות אקוטיות ופחות טובים בבעיות כאלה. ואותו דבר גם רפואת נשים לצורך העניין, הם מצוינים בפתרון בעיות פתולוגיות, אבל הם לא כל כך טובים בלפתור בעיות מהשורש. אז בעצם אם את מגיעה לרופא נשים עם בעיה, למשל כמו שחלות פוליציסטיות, או נגיד יש לך וסתות מאוד מאוד כבדות, או מחזורים לא סדירים, או פתאום נעלמת לך הווסת, הפתרון שיש להם הוא פתרון מאוד גנרי. הם תמיד ייתנו לך את הגלולות. וזו בעיה, כי בעצם הגלולה היא לא פתרון, היא איזשהו פלסטר שאנחנו שמות. או למשל, אם יש לך אקנה, מן הסתם, הסיבה להופעת האקנה והסיבה לנגיד וסתות כבדות, הן יכולות להיות אותה סיבה, אבל גם יכול להיות לא. אבל אם אני מקבלת את אותו פתרון, אז מה זה בעצם אומר? וזה לא יעזור לי, כי מה יעזור לי? יעזור לי אם אני יודע שהפסקתי נגיד גלולות והבעיה שלי נפטרה. נניח אם אני הולכת ויש לי כאב גרון ואני מקבלת נגיד טיפול ומפסיק לכאוב לי הגרון, אני יודע שאיכשהו טיפלתי בזה. אבל אם אני מפסיקה עם הגלולות ונגיד השחלות הפוליטיסטיות חוזרות לי, או האקנה חוזר לי, או הווסת ממשיכה להיות כבדה או מאוד מאוד כואבת, אז לא פתרתי שום דבר, רק השתקתי את הכל. והפתרון הוא פתרון לא טוב, כי הוא בעצם לא פותר לי, אולי הוא נותן לי רווחה זמנית, שאני לא מזלזלת, נגיד לנשים שיש בה, יש להן אנדומטריוזיס או אדנומטריוזיס, זה יכול להיות ממש מציל חיים, ואני מבינה את זה, ואני לגמרי מקבלת את זה. אבל לנשים שאין להם אנדומטריוזיס או אדנומטריוזיס, אז הפתרון של הגלולות, נגיד לכאבים, זה לא, כי בעצם כאב בא להגיד לי, רגע, יש פה משהו אחר, יש פה איזשהו צורך לטפל יותר לעומק, וכשאנחנו לא עושות את זה, כשאנחנו משתיקות את זה, תכלס הגוף ימשיך לכאוב ולסבול, או מה שגרם לזה לא נעלם, אנחנו רק השתקנו את זה, וכשנרצה להפסיק, הכל יחזור לקדמותו. אז למעשה לא באמת פתרנו את זה, והרופאים לצערי לא יודעים לטפל בדבר הזה. אז בעצם כשאני מגיעה לרופא נשים עם בעיה של מחזור, אין להם פתרון אפקטיבי לתת לי. יש להם רק את הפתרון המאוד גנרי של הגלולה או ההורמונים הסינתטיים. לנו, אחרי שקיבלנו את הגלולה או את ההתקן או מה שזה לא יהיה, נראה לנו כאילו הבעיה נפתרה. אז כאילו שמנו את הפלסטר, אנחנו לא רואות, אם הגלולות פתאום נהיה לנו, קודם היו לנו מחזורים מאוד מאוד ארוכים, אז עכשיו יש לנו מחזורים של 28 יום, אנחנו כן מדממות אחר כך, זה מאוד נראה לנו שבעצם הכל תקין, הכל בסדר, אבל בפועל אנחנו לא באמת עם מחזורים, בפועל אנחנו לא באמת עם וסת, כי הגלולות לא נותנות לנו וסת, הדימום הזה הוא רק דימום נסיגה, המחזור שלנו יכול להיות 28 יום, אם נחבר חפיסות הוא יהיה 56 ימים, ואם נחבר עוד חפיסה הוא יהיה עוד יותר ארוך, זה נורא נורא שרירותי, אז כאילו בעצם, ואגב הסיבה לזה, זה כי הם רצו באמת, כשהביאו את הגלולה, הם רצו שהאפיפיור יסכים שנשים יקחו את זה. אז הם שיווקו את זה כמשהו שמסדר בעיות של מחזור, ועובדה, הוא 28 ימים ויש את הדימום והכל נראה תקין. זו הסיבה שהחליטו על 28 ימים, אבל יכלו באותה מידה להחליט על 20 יום או על 40 יום, שרירותי לחלוטין. דבר נוסף שלמה רופאים לא מתייחסים למודעות לפוריות והשיטות האלה, כי בעצם כל מה שקשור למניעת הריון, המבט שלהם הוא מה יהיה הכי יעיל למניעת הריון. עכשיו שימו לב, כשאני מדברת על יעילות, אני מדברת רק על מניעת הריון. לא מדברות מספיק על הבטיחות לגוף שלנו. אז הם ייתנו כמעט אפס מקום לטעויות, אז הם תמיד ישתחו בפנייך את האפשרויות עם כמעט אפס טעויות מבחינת משתמשת. ויתחילו נגיד עם ההתקן הורמונלי, ולאט לאט ימשיכו לאיפה שאת כאילו הכי פחות צריכה, צריך את ההתערבות שלך. וזה א', קצת כאילו מוריד מקטין אותנו, כי כאילו אנחנו לא אחראיות מספיק, כאילו אנחנו לא יכולות לאתר את הדברים האלה, לזכור לעשות את הדברים האלה, ומצד שני זה כאילו מתעלם לחלוטין מהבעיות שיש לגלולה, או להתקן, או לדברים האלה, לא מתייחסים כמעט לאותן תופעות לוואי שהן מאוד 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 חשובות. כאילו, למשל, כשאת הולכת לרופא נשים, והם נותנים לך, אני יכולה לספר גם מהצד שלי, מאיפה שהם, כאילו, הרי אני הייתי 13 שנים על הורמונים, 16 שנים על הורמונים, עם גלולות, אף פעם לא שאלו אותי על ההיסטוריה המשפחתית שלי, אף פעם לא שאלו אותי אם יש לי בעיה של קרישת דם, אף פעם לא שאלו אותי אם יש במשפחה שלי היסטוריה של סרטן השד, או שהיה לי משהו דומה לזה, האם אני בדיכאון או מישהו מהמשפחה שלי בדיכאון, האם אני סובלת מאיזושהי מחלה אוטואימיונית, אם יש לי מחלות, אם יש לי מחזורים לא סדירים, דברים, אף פעם לא שאלו אותי, אף פעם לא עשו לי בדיקות דם, אף פעם שום דבר מהדברים האלה. ועדיין הם נתנו לי בלי שום בעיה מרשמים לגלולות. מבחינתי זו בעיה כשרופא נשים לא בודק את ההיסטוריה שלי ורושם לי מרשם למשהו שהוא תרופה. וזה מביא אותי לדבר הבא. הגלולות זה כמו תרופה. מתייחסים לזה כאילו איזה משהו פשוט כזה שאנחנו צריכות לקחת כל יום. תכלס, היום ה-CBC ממליץ לקחת את זה עד גיל 55, שזה כאילו מטורף, לעשות רק הפסקה כשאנחנו רוצות להיכנס להיריון, שעל זה אנחנו אולי נדבר באחד הפרקים הבאים, אבל מתעלמים מהמחקרים שיוצאים, והמחקרים היום מדברים על זה שיש קשר בין גלולות ודיכאון, ויש קשר בין גלולות ובעיות בצפיפות העצם, בעיקר אצל בנות נוער, כי כשאת מקבלת מרשמים לגלולות, כשאת נערה, זה מאוד מאוד פוגע בצפיפות העצם, זה כן קשור לדיכאון, ואני גם אקשר מחקרים בהערות פה למטה, ולכן כשאנחנו מדברות על יעילות, וכשהרופאים מדברים על יעילות, גם צריך לדבר על בטיחות, כי זה לא רק היעילות שמשנה כאן, זה גם הבטיחות של לגוף שלנו. יצאו ספרים, ואני גם אכתוב את הספרים, על הבעיות שיש לגלולות ולהורמונים מבחינה קוגניטיבית, ואיך זה משנה את היחס שלנו ואת התגובה שלנו לסטרס, למי אנחנו נמשכות, ועוד ועוד ועוד. באמת, יש המון המון בעיות, כי זה משנה את הכימיקלים במוח, ומהמוח, שזה בהיפותלמוס, בגלוטת יותר את המוח, זה בעצם ההורמונים שם מיוצרים ויורדים גם לבלוטת התריס ולשאר הבלוטות האנדוקריניות, זה בעצם עובר את כל הגוף. אז לא יכול להיות שלא יהיו להורמונים האלה, שהם הורמונים סינתטיים, שום השפעות מערכתיות. זה פשוט לא הגיוני, והיום יש הרבה מידע שהם כן משפיעים. ולכן מאוד מאוד חשוב לנו, בתור צרכניות של התרופה הזאת, להיות מודעות. ולצערי, היום כשאנחנו מגיעות לרופא נשים, וזו המערכת השמה, יש לך בין 10 ל-15 דקות עם הרופא. אין לו זמן, אין לו זמן לשבת איתך, לפתוח את האלון לצרכנית, ולהתחיל להגיד לך, את יודעת שיש את הבעיה הזו והזו, זה עוד תופעת לוואי ידועה של הגלולה, זה עוד תופעת, האם את מסכימה לכל אחת מתופעות הלוואי? האם את מסכימה שלמשל הגלולה תכווץ לך את הדגדגן? האם את מסכימה שהיא תכווץ לך את השחלות? הדברים האלה לא נאמרים, ואלו דברים סופר חשובים, כי בעצם אנחנו לא נותנות הסכמה מודעת לתרופות הללו. ובסוף בסוף, אני מרגישה שזה אחריות של כל אחת מאיתנו. למה? כי אנחנו צורכות אותם על בסיס יומיומי. כאילו זה לא כמו אקמול שאת לוקחת פעם ב. זה משהו שאני לוקחת כל יום. אני צריכה להבין מה זה עושה לגוף שלי. אני צריכה להבין איפה זה פוגש אותי במקומות אחרים. איך זה משנה אלמנטים אחרים בהתנהלות שלי ובהתנהגות שלי. אז אני כן חושבת שרופא נשים צריך להיות יכול לתת לי את המידע הזה, אבל הוא לא, אבל יש את האחריות האישית של כל אחת ואחת מאיתנו. ואחת השאלות הכי נפוצות שאני מקבלת זה, איזה אמצעי מניעה מתאים לי? אני לא יודעת, כי לכל אחת דברים אחרים יכולים להתאים, אבל זה אחריות של כל אחת ואחת מאיתנו, להגיד, אני צריכה הרגע לחקור את זה טיפה יותר לעומק, או אני צריכה לחקור את זה טיפה יותר לעומק. וגם הרופאים, הם לא מתייחסים לגלולות כאל משהו שהוא כאילו תרופה, אלא מתייחסים וקוראים לזה אסטרוגן ופרוגסטרון, ובאופן השם עצמו הוא בעייתי, כאילו באופן הקריאה של ההורמונים האלה, אסטרוגן פרוגסטרון, אז זה מרגיש כאילו זה לא ביג דיל, כי גם הגוף שלי מייצר אסטרוגן פרוגסטרון, אבל למעשה זה לא אסטרוגן פרוגסטרון, זה אסטרוגן סינתטי ופרוגסטרון סינתטי מסוג פרוגסטין. והפעולות שלהם בגוף שונות לגמרי, כי אם זה היה אותו דבר, אז זה לא היה מונע ביוץ, נכון? וגם אופן ההופעה שלהם בגוף הוא שונה מאשר ההורמונים שלנו הטבעיים. ולכן זה שונה לגמרי ולא נכון להתייחס אליהם כאל ההורמונים הטבעיים שלנו, אלה הורמונים סינתטיים ומתנהגים שונה. ומן הסתם הגוף שלנו לא בנוי לקבל דברים סינתטיים על בסיס יומיומי, כמו שאנחנו משתמשות או בהתקן או בגלולות או במה שזה לא יהיה. והרופאים מבחינתם לא יודעים להגיד את הדברים האלה, אין להם זמן להגיד לנו את כל הדברים האלה, והם גם מתייחסים לזה כאילו זה אותו דבר, כי זה עוזר להם לתת לנו quick fix. עכשיו, זה מין רפואת מסדרון ברמה מסוימת, כי זה לאקנה ול-PMS ולכאבי וסת ומצבי רוח וסתות כבדות, ולא יכול להיות שהטיפול יהיה אותו טיפול. ובכל זאת אנחנו הולכות לרופא ואנחנו יוצאות תמיד עם מרשם לגלולות. תמיד, לא משנה מה הסיבה שהגעת, בסוף את תצאי מרשם לגלולות. ואני אפילו עוד לא התחלתי לדבר על האינטרסים של חברות הפארמה, שבשנת 2026 צפויות, או שנת 2024 צפויות לקבל רווחים של 24 או 26, אני מבלבלת פה בעמד זה, של 26 ביליון דולר. אז לא בהכרח הטובה האישית של רונה מרימי, אני, עומדת בפניהם. יש פה הרבה מאוד פרמטרים והרבה מאוד שיקולים שהם לא בהכרח האינטרס האישי של כל אחת ואחת מאיתנו. ובלימודי רפואה הם לא למדו מודעות לפוריות, הם לא יודעים לקרוא את הטבלאות שאנחנו מכינות, מה זה טבלאות למי שלא יודעת, כשאנחנו עובדות ועוקבות עם מודעות לפוריות, אנחנו מסמנות במין טבלה כל יום את חום השחר, וכל יום את נוזלי צוואר הרחם, ומסמנות אם זה נוזלי C, לא נוזלי C, מה ראינו באותו יום, וככה אנחנו יודעות להגיד אם אנחנו פוריות היום או לא, ולעבוד עם החוקים. הם לא יודעים לקרוא את זה, מעטים מאוד יודעים לקרוא את זה, ואז יש בעיה, כי את באה עם הטבלות, והם לא יודעים מה זה, ויש פה איזשהו דיסוננס, כאילו פתאום הפציינטית מבינה משהו, בגוף שלה שאני לא מבין או אני לא מבינה, זה כנראה שטויות, אין לה את היכולת, היא לא רופאה. אני רוצה להגיד לכל אחת ואחת מכן, אתן יכולות לקרוא מחקרים ולהבין אותן. אתן יכולות לקרוא את האלון לצרכנית ולהבין, כן זה ארוך אבל זה שווה, כי זה הגוף שלכם בסוף בסוף בסוף. ואני רוצה לספר סיפור שלפני כמה שנים הלכתי עם חברה שלי לרופא נשים, היא הייתה צריכה את זה בשבילה, ואני כזה חננה כזה, אני רוצה לבוא, אני רוצה לבוא. אחרי שסיימנו את מה שהיא הייתה צריכה והיה דחוף, באתי ושאלתי את הרופא על אמצעי מניעה. שאלתי אותו, בוא תגיד לי מה האופציות שלי. הדבר הראשון שהוא שאל אותי, האם סיימתי ילודה, כלומר יש לי ילדים ואני לא רוצה עוד, אמרתי כן, סיימתי. אז הוא אומר, הדבר הראשון הכי אפקטיבי זה לקשור את החצוצרות. שנייה רגע, מה קשירת חצוצרות? רגע, אני עוד לא עושה שום דבר כל כך קיצוני, רגע. אבל כמו שאמרתי מקודם, הם קודם כל הולכים על הדבר שהוא הכי יעיל עם האפס, כמעט אפס טעויות. קשירת חצוצרות זה גם לא 100%, אין 100%, אבל זה מאוד קרוב ל-100%, וזה הדבר הראשון שהוצע לי. אמרתי, טוב, לא, זה לא יקרה. מה הדבר הבא? הדבר הבא היה התקן הורמונלי. אמרתי, אני פחות רוצה הורמונים, העביר אותי להתקן נחושת. אמרתי, אני לא כל כך רוצה משהו בתוך הרחם, אז הוא אמר לי על אז קונדומים וכאלה, ואמרתי, מה עם שיטות טבעיות? אז הוא מסתכל, הוא אומר לי, זה לא יעיל. אמרתי, אבל קראתי מחקר שמדבר על היעילות בין 99.6 ל-98%, אז כאילו, מה עם זה? אומר, איזה מחקר, איפה הוא? אמרתי, זה מחקר שנעשה בגרמניה לאורך 24 שנים והכל. הם גרמנים. כאילו הגרמנים, בגלל שהם מסודרים והם הולכים by the book, הם יכולים. אני לא יכולה. נשים לא יכולות לעשות את זה. אתם מבינות? וזו הבעיה עם הרבה מהמערכת שלנו, שהם לא סומכים עלינו. ולכן אנחנו כן צריכות לקחת את האחריות בידיים שלנו, וכן להבין איך הגוף שלנו עובד, וכן להבין איך המערכת ההורמונלית שלנו עובדת, וכן להבין איך ההורמונים המלאכותיים עובדים, ואז לעשות את הבחירה האמיתית המודעת שלנו. אז אני אשמח לשמוע מכן מה חשבתן, אני אקשר למטה בהערות את כל הדברים שדיברתי עליהם פה בפרק, ואני אשמח לשמוע מכן, שלחו את זה לכל מי שאתן מכירות שחשוב שהם ישמעו, ואשמח לשמוע. ביי! עד כאן הפרק של אחת שמודעת להפעם. אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאומרות לי, זה שאיזשהו משפט שלי גרם למישהי לחשוב, או איזשהו הסימון שנפל, בכלל אומרים את זה עדיין? אז אם זה קרה לך, אני אשמח לשמוע ממך. בכלל, אם אהבת את הפרק, שתפי את הנשים החשובות בחיים שלך, וגם את הגברים, שיגיע לכמה שיותר. תודה שהיית ויום שמח ממש.